הקשר להפטרה, בין ההפטרה לפרשה, יש לו כאמור כמה וריאציות, אבל בעיקרון זה שקוף. הגלות הראשונה של עם ישראל זה יסוד הפרשה, השיבוד הראשון. ובהפטרה יש גם מיד בהתחלה על הבאים ישרש יעקב, אתה שומע מיד הבאים את יעקב וכולי, והפסוק שאנחנו עומדים בו מדבר על סיומו של התהליך, סיומו של התהליך של הגלות וקיבוץ גלויות הסופי. כשמדברים על ביום ההוא, אנחנו מכירים את המושג של היום ההוא כיום הסיום המוצלח של כל התהליך, ועל שופר גדול שהוא יכנס את כולם. אלא שבנבואה הזאת על קיבוץ הגלויות הסופי נזכרים שני מושגים, נזכרים עובדים ונזכרים נידחים, והם מתייחסים לאשור ולמצרים. משמע שרק באשור שייך אבדון ורק במצרים שייכים נידחים. היו הרי גלויות נוספות, אז מה טיב הסיום הזה? זה המהלך שגם הגמרא וגם המפרשים הראשונים על אתר עסקו בו. רב שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר משום רבי שמעון, אותה מחלוקת שכבר דיברנו לפני שבועיים על גורלם של עשרת השבטים, ויש לכם לארץ אחרת כהיום הזה כתוב בתורה. אז הגמרא דורשת, אם כמעשה הם כהיום הזה אינם חוזרים, ואם לאו חוזרים, זאת אומרת הדבר תלוי במעשיהם, דבר שכנראה איננו מותנה באחרים. ואנחנו מכירים כבר את הדילמה הזאת, אם תאמר שהכל תלוי רק בתשובה, אז תיאורטית יכול להיות שישראל לא יחזרו בתשובה. ומה יהיה על חזון קיבוץ הגלויות? אז מכירים איך הרמב״ם ניסח פה ניסוח מיוחד, כבר הבטיחה תורה שעתידים ישראל לעשות תשובה. זאת אומרת, באמת התנאי של הגאולה זה תשובה, ותשובה כל המציאות שלה זה ברצון החופשי של האדם, אלא הבטיחה תורה שאכן הרצון יהיה כך וכך. על כל פנים, מה שנוגע לעשרת השבטים, כנראה שיהיה סיוג בזה. רבי אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכו' וכו'. אז לפי דעתו של רבי בתוספתא, הפסוק שלנו מדבר על עשרת השבטים, וכך גם הראשונים העובדים בארץ אשור. אלו עשרת השבטים, והנידחים בארץ מצרים אלו דור המדבר. אז הפשטות של דברי רש"י, מפורש ראינו בפסוקים שעסקנו בהם לפני שבועיים, שהמקום הטריטוריאלי של שם גלו עשרת השבטים היה בערי אשור. אז ממילא מה שכתוב העובדים בארץ אשור, הכוונה לעשרת השבטים. איפה יש עסק עם מצרים? הכוונה היא לדור המדבר. וכן לשון התוספתא, זה המקור של הגמרא הזאת, ולא שמעתי עוד. איזה מין ניסוח מוזר כזה. אז כתוב במערשה, והעובדים בארץ אשור היינו עשרת השבטים שהגלה מלך אשור אשורה, כמפורש בספר מלכים. אבל גלו את יהודה ובנימין, הגלה מלך בבל לארץ בבל, עליהם אין ספק. עובדה היא, שיבת ציון הייתה לשבטי יהודה ובנימין בבבל. מבחינה גיאוגרפית, אשור היא בצפון עיראק של היום, ובבל היא בדרום עיראק. הממלכה העיראקית של היום הייתה מחולקת בזמן המקרא לשתי ממלכות שהיה ביניהם יחס עוין. כל פנים, לדברי רש"י, ולא שמעתי עוד, הוסיף רבי יהושע פינטו, אין בזה הבנה כלל. איזה מין מילים אלה? זה בן יעקב מופיע. נראה לי שטעות המדפיסו, רצה לומר ולא ראשי תיבות. נשמע פשוט הסימון של ראשי תיבות, והוא פענח את זה, ולשונות אחרים שמעתי עוד. כלומר, שמעתי עוד פירושים בזה הפסוק, רק משום שלא ישרו בעיניו לא רצה לכתוב. אז כך הוא פירש את דברי רש"י הסתומים הללו. בעקבות הגמרא הזאת, אז הראשונים על אתר פרשו כך את שני הפסוקים שאנחנו דנים בהם. היה ביום ההוא יחפות השם משיבולת הנהר. שיבולת הוא חוזק מרוצת הנהר, כמו בשיבולת שטפתני. ופירוש הנהר הוא נהר סמבטיון, כמו שאמר על השבטים, בזרם מעבר הנהר. אז רש"י מכניס פה את אותו גורם שדיברנו שוב לפני שבועיים על הסמבטיון, שמעבר אליו יושבים בסרט השבטים. ואמר עד נחל מצרים, עד מצרים יבוא. זאת אומרת, קיבוץ הגלויות יתנהל בכל המרחב, והתחנה הסופית תהיה במצרים, ומשם יתקבצו עם אחיהם, יצאו מהגלות הזה ויעלו לירושלים. סליחה, אני עברתי לרדקה, אני אקרא פעם נוספת את רש"י. משיבולת הנהר הם העובדים בארץ אשור, עד נחל מצרים הם הנידחים בארץ מצרים. הנהר פרט, הם בני אשור יושבים על הפרט, עד נחל מצרים יושבי מצרים. יחבוט אותם כחובץ זיתים, ואתם תלוקטו מן הגלויות לאחד אחד, המוצא אתכם, אחד מכם יביאו מנך. העובדים בארץ אשור, לפי שנפוצו בארץ רחוקה, לפנים מן הר סמבטיון קראם עובדים. אז גם רש"י הרגיש בחובה לתרץ למה יש פה עובדים ונידחים. עכשיו אני חוזר לרד"ק, משיבולת הנהר, שיבולת הוא חוזק מרוצת הנהר, הוא נהר סמבטיון, ואמר עד נחל מצרים, עד מצרים יבואו ושם יתקבצו עם אחיהם, יצאו מהגלות הזו ויעלו לירושלים. העובדים הם השבטים שהוגלו מעבר הנהר, שגלם שם מלך אשור. זהו בארץ אשור, שהיו שם כאילו עובדים, שלא יצאו עוד משם. כי גלות בבל שהיו יהודה וימין שבו אחר כן, בסוף 70 שנה, ואחר כך גלו פעם שנייה, והם נידחים בכל פאה ומפוזרים. אז הרד"ק פירש את הכפילות בפסוק על גלות בית ראשון ועל גלות בית שני. זאת אומרת, גם הוא הרגיש שהכפילות הזאת צריכה הסבר. אז או שהיא לרוחב הגיאוגרפי, אשור ומצרים, או שהיא במאונח לעומק ההיסטוריה שיש גלות אחת וגלות שבאה אחרי זה. רבשי מיטרני, העובדים בארץ אשור אלו עשרת השבטים, והנידחים שנתפזרו בארץ מצרים, כמו שמצאנו בגלות נבוכדנצר, שהלכו הרבה מהם במצרים. אז הוא פרש פשוט. אנחנו מכירים בירמיהו, אחרי החורבן, ירמיהו מ"ב, שהייתה בעיה, האנשים שנשארו בארץ לא ידעו, התקיימו, לא התקיימו, ירמיהו רצה למנוע, הם לא קיבלו את זה, וירדו למצרים. אז נמצא שגם מצרים שימשה מקלט לגולים. אז ממילא דיבר יפה, אלא זה לא הרמוני. כי הרי עיקרה של הגלות מירושלים הייתה לבבל. אז למה את הנידחים בארץ מצרים הוא מדבר על מה שאחרי חורבן בית ראשון, ואילו על ארץ אשור הוא מדבר רק על גלות עשרת השבטים, ומה קרה ביני לביני? אז זה קצת חולשה בפירוש הזה. במה שנוגע לעשרת השבטים, יש איזה יסוד אחד עמום, עמום מבחינה היסטורית, והוא ישתרבב גם ליסודות שבהלכה. אלה הם עדויות של יהודי שחי בתקופת הגאונים. לפני בערך 1200 שנה, ולא כל כך ברור מה היה שם, מציאות ואגדה פולקלור ודברים קונקרטיים משמשים פה בערבוביה. אז היהודי הזה הגיע אי שם בדרום מצרים, כך מקובל להניח, והוא הביא איתו כל מיני קטעי הלכה, קטעי מדרש, דרשות שלא מוכרים ממקום אחר. אז באוצר המדרשים מופיעים שם דברים שלו, ויש שם הקדמה. אלדד הדני נוסע במאה התשיעית המיוחס לשבט דן. לאחרונה, כשהיה טיפול בבעיה של האתיופים, אז הדבר הזה צף ועלה. ונודע בסיפוריו הנפלאים בנוגע לשבטים בין נפתלי, גד ואשר, ויבשר כי הם מושלים במדינה מיוחדת להם באפריקה המזרחית אצל שפת ים סוף ולשון ים עדן, ויספר גם אודות בני משה, זה כבר דיברנו בפעם הקודמת, ויתר השבטים באסיה. אלדד הלך למסעיו שתי פעמים, בראשונה למצרים ואחר כך עבר נערי כוש, שעד 880 היה בבבל, ומשם הלך לבווריה באפריקה הצפונית, ובאותו בקירואן, דהיינו, בצפון אפריקה, שאלו אודותיו את רב צמר בר חיים גאון, שהיה ראש ישיבה במטה מקסיה וחי בזמן ההוא. וקיצר, רצו לברר מה הטיבה של העדות הזאת. אז פנו אל הגאון בבקשה לנקיטת עמדה. ומכיוון הלך אלדד לספרד, אלדד מודיע כמה הלכות שונות שהיו נוהגים בני עשרת השבטים, שגלו לארצות רחוקות ולא ידעו מהתלמוד, רק במסורה מרבינו יהושע מפי משה מפי הגבורה. יש שם סטטוס מיוחד ליהושע בן נון, והוא משמש ראש הישיבה הגדול אחרי משה רבינו, והכל הולך מכוח יהושע, אמר יהושע. יש מן החוקרים המטילים ספק בסיפורי אלדד ואומרים כי הם בדויים מליבו או כי מספר רק מפי השמועה, ויש אומרים כי אלדד לא היה ולא נברא, רק משל ולפי סופרים אחרים שיספרו עליו הגדול שלו וכי ההלכות גם כן בדויות, או כי חידישום קראים להונות את הרבניים. לכן שאלו אנשי קבורה מרב צמר גאון אודותם, לפי שיש בהם תמיהה גדולה. זאת אומרת, גם השואלים הרגישו שמשהו פה לא חלק. החוקרים האחרים אמרו כי יש יסוד לסיפורים בקורות היהודים הפלאשים, באביסיניה, זה חבש, אתיופיה, ובכיתות שונות מיהודים שהיו רחוקים מארץ ישראל ומבבל, ולא ידעו את התורה שבעל פה. לדעת אברהם אפשטיין במבוא לסיפור אלדד הדני, האמת המעטה מעורבת עם הרבה דברים דמיוניים והם דומים לרומן היסטורי שמחברו בודה מליבו אלפי פרטים על מקרה אחד אמיתי כדי למשור את לב הקורא. במילים אחרות, יש כנראה גרעין היסטורי ואי אפשר לדעת מהו הגרעין ומהם הדברים התפילים שהצטרפו אליו. בספרו של רבי אברהם בן הרמב״ם, מלחמות השם, יש שם איזו תשובה. לכאורה התשובה הזאת צריכה להיות של בן הרמב״ם. אבל לפי כל הדיון ולפי כל הסגנון, וכך גם הניח רב ראובן מרגליות, זה המקור של תשובתו של הגאון. ושאלת על העניין הנפוץ באומה מסיפורי השבטים שהם נמצאים במדבר, האם זכו חז"ל זה או לא? והתשובה היא, כי אמנם זכו חז"ל את זה, ואזכיר לך מה שמעתי עליו במאמרי מעניין זה. אמרו בבראשית רבה דרב הושע בפרשת ויצא יעקב, אמר רבי בר סימון, לא למקום שגלו עשרת השבטים, גלו שבט יהודה בימין. עשרת השבטים גלו לפני מנהר סמבטיון, שבט יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות, ובאגדת שיר השירים אפרסנו רעננה אלו עשרת השבטים שהם לפני מנהר סמבטיון, ובתלמוד ארץ ישראל בידי הירושלמי שכבר ראינו, בפרק כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אמרו, לשלוש גלויות גלו ישראל, אחת לפני מנהר סמבטיון ואחת לדפני של אנטיוכיה ואחת שירדה למעלה וכיסה אותה. כשם שגלו לשלוש גלויות, כן גלו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה לשלוש גלויות. מתם בדרך אבותך והלך ונתתי פרוסה בידך. וכשהם חוזרים, הם חוזרים לשלוש גלויות. מתם לאמור לאסורים צאו, אלו שגלו לפנים במנהר סמבטיון. לאשר בחושך יגלו, אלו שירדה למענה וכיסה אותם. הדרכים יראו, אלו שגלו לדופני של אנטיוכיה. בתורת כהנים אמרו בביאור, ועבדתם בגויים. רב עקיבא אומר אלו עשרת השבטים שגלו למדי, ובתוספתא של סנהדרין אמרו על עשרת השבטים. רבי אומר, זה התוספתא שראינו. יש להם חלק לעולם הבא שנאמר והיה ביום ההוא תקע בשופר גדול ברוך הוא בארץ אשור, הם לא עשרת השבטים. ומאמרים האלה הם כל מה שעמדו עליהם הספרים שלנו. זאת אומרת, במדרשים שהגיעו לידינו יש רשימה ויש זיכרון לסיפורים הללו על עשרת השבטים שנמצאים במקום מרוחק. וסיפור הדני והאיגרת שלו הוא שחיטת חולין. יש לו איזה מין ספרון, ועל כל פנים קובץ של הלכות הקשורות לדיני שחיטה, אשר נמסרה ונשמרה ונמסרה ממנו, וגם הדיבורים הנזכרים בשמו, הם הראייה יותר נכונה בעניין זה. במין מאחרות, דעתו חיובית על העניין הזה, בין אם זה דעת רב אבירם ברן הרמב״ם, בין אם זה קדום לו כ-200 שנה, 300 שנה, תשובתו של הגאון. אלא שבפרשה שלנו באה מכיוון אחר לגמרי. הרי ראינו שבתוך העסקה הזאת של אותם קיבוצים מיוחדים או מוזרים או מאוד קורצים, כמו בני משה ועשרת השבטים ובני הרכבים וכולי, אז יש גם הסיפור הזה על צאצאיו של משה. אז אומר בן עזרא אצלנו בפרשה, כי אמר משה, וזאת ציפור היא האישה הקושית אשר אמר, ואשר כתוב בדברי הימים דה משה, זה גם כן איזה מדרש שלא כל כך ברור מה המשקל שלו, אל תאמין לסיפורים האלה. הוא כלל אומר לך, כל ספר שלא כתבו נביאים או חכמים מפי הקבלה, אין לסמוך עליו. ואף כי יש בו דברים שמכחישים הדעת הנכונה. וכמו כך הספר זרובבל וגם ספר אלדד הדני והדומה להם. במילים אחרות, אבן עזרא קטל את כל הסיפור ואמר שאי אפשר לסמוך עליהם, זה לא בסדר, אי אפשר לדעת את זה, שלא יסמכו עליו, כולל גם את אלדד הדני. עכשיו נראה איך היה אצל בעלי ההלכה. אז התוספות בתחילת מסכת חולין, הכל שוחטים, כולם קשירים לשחיטה. כתוב בהלכות ארץ ישראל, וזה ביטוי שחוזר אצל כל הראשונים בקשר לענייני שחיטה, כנראה שהאגדה או המחירה, שוב, הרי אנחנו לא יכולים לדעת נכון או לא נכון, מפוברק, לא מפוברק, יחס את ההלכות הללו להלכות קדומות, וקראו לזה הלכות ארץ ישראל. אנשים לא ישחטו מפני שדעתם קלות, ואין נראה, התוספות לא קיבלו את החומרה הזאת. ואפילו במקודשים שוחטות לך תחילה, שחיטה כשרה וזר. כך גם הראש, ובהלכות ארץ ישראל כתב, דנשים לא ישחטו מפני שדעתם קלות, ואין עשה שלנו סובר. ואותו חכם שכתב הלכות ארץ ישראל, כתב חומרות מדעתו. זאת אומרת, הם דנו לכף חובה את המקורות הללו שמיורזים לאלדד הדני, ואמרו שאי אפשר לסמוך עליו. אגב, הביטוי הזה, הלכות ארץ ישראל, כאמור, לא כל כך ברור, כי הרי אלדד הדני לא בא מארץ ישראל, אלא מהותן שיש לו הלכות קדומות. אז יש מי שאמר שגם פה יש איזה פטנט. היה כתוב א' י' בהלכות א' י', ואנחנו רואים שבכל ההלכות של אלדד הדני אמר יהושע, כך זה פותח, אמר יהושע, אמר יהושע, אמר משה, אמר משה, כי יהושע בן נון הוא היתד שהם נתלים בו. אז יכול להיות ששוב פה פענחו את ראשי התיבות לא בצורה נכונה, ויצא הלכות ארץ ישראל למרות שאין להם שום מקור. טוב, אז זה גם כן רק השערה, יכול איפה להיות שבאמת מדברים פה על הלכות שתומות לא ברורות. כך גם במרדכי, כתב רבינו ברוך, אולי זה אביו של המערב, ראיתי כתוב בהלכות שחיטה, כאן כתוב כבר יותר ברור, שהביא רבי אלדד בן מחלי, זה גם כן איזה, עוד איזה תוספת לביוגרפיה השתומה הזאת, הבא מעשרת השבטים, אמר יהושע מפי משה מפי הגבורה, כל הזובח לשם ואינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו, וחומרה באלמה הוא, כל אלה הדברים ולא נהיגן על קוותה. צורה עוד יותר מפורשת, כתוב שם בשלטי הגיבורים על הריף, בהלכות ארץ ישראל כתוב די נשים שוחטות מפני שדעתן קלה עליהן, והתוספות והאושרי השיגו עליה וכתבו והוכיחו יכולות לשחוט לך תחילה, איך היא שיודעות הלכות שחיטה שפירמרן כתב הרם בראיות ברורות, וכמה איסורים יש כגון נקדיקו חלם וגיד אנשים, וכתוב מסמכין על אנשים שפירת בכל מקום שיש בו איסור ידוע, ואינם יכולות לטעות שמה לא היה כאן איסור, סמכינן עליי, ולזה הסכימו כל הפוסקים, ואישה יכולה לשחוט לך תחילה אם היא מומחה, ואמור אתכם שם רבינו ברוך העריך לך תחילה להביא כל דברי הלכות ארץ ישראל שכתב אלדד הדני, כי כמה וכמה דברים יש במיין השחיטה שלא הביאה מתלמוד שלנו, ועד רבה מן התלמוד משמע אפר דבריהם, ובסוף כתב רבינו ברוך כי כל דבריהם אלו הם חומרות יתרות ולא נגיד כבותי, ובשום פוסק שלנו לא תמצא שום אחד מהם. במילים אחרות, אלדד הדני, בין אם הוא אישיות היסטורית קונקרטית, בין אם הוא חצי, בין אם הוא איזה פבריקנט כזה או משהו כגון זה, זה לא מתקבל להלכה. וככה תוספות חזרו על זה גם בזבחים. מכאן תשובה למה שכתבו בהלכות ארץ ישראל, דנשים לא ישחטו מפני שדעת תנקלה, ועוד כתב בהם שחט ולא ברך, והרום ששחט שחטו פסולה, ונראה שהם חומרות בעלמא, שהיה אומר אותו החכם שכתב הלכות ארץ ישראל. זאת אומרת, אין פה זלזול לגמרי, אבל נדחה בהלכה. דברים יותר חמורים יש בתשובות של המהר"ל מרוטנבורג, הוא למעשה הקיצוני שבדברים האלה. ועל שחיטת נשים עם יכולות, כבר משמע בזבחים שהחיטה כשרה בנשים, יש משנה והוא לא מוכן משום סיפור, לא אלדד ולא סיפורים ולא כל הרומנים האלה. ואפילו לכתחילה. ומה שמביאים הלכות ארץ ישראל, הרוצים לחדש והשמחים ללא דבר, כתבו. אז כאן יש כבר ביקורת הרבה יותר חריפה. זה כנראה שמחים ללא דבר, זה איזה מין כבר ביטוי שמטיל ספק בכל המסורות האלה. על כל פנים, איפה אותם אזורים שאלדד דדני השלים את החסר וכולי, אז יש ברמב"ן בצורה מפורשת. הרמב"ן הוא פרשת האזינו. מה זה אמרתי אף הם? אני קורא מאמצע השורה הרביעית. לומר שלא יישאר להם שם ושאר בגויים ולא ייבדה מקומה ביה, והנה ירמוז לגלות עשרת השבטים שגלו לנהר גוזן, ונהר גוזן אנחנו מכירים אותו יפה, הוא באשור, הוא שהחכמים קוראים סמבטיון. אז זה לא באיזה מקום עלו ולא איזה מין, הרמב"ן זיהה אותו בצורה מאוד קונקרטית. ראינו את הרמב"ן הריאלי. כי נקרא גוזן מלשון ויגוס אלווין, אתה גוזי, כי העובדים אחריו מוסרים מבני אדם. וקרא אותו סמבטיון לפני שביטתו בשבת, כי יום השבת מלשון ההוא סבת, כאשר הוא בערבי. ולהוא מלשונם להוסיף בתארים יוון, לביודיון, חוריון, מוליון וכן הרבה, סבת סמבטיון. הרדווז, שחי לפני כ-400 שנה, וכנראה שבתקופתו התחילו להגיע גם מאתיופיה, התחילו להגיע שם כמה וכמה וכמה, והייתה שאלות, ובאמת כל הדיונים ברבנות בימינו בקשר לאנשי אתיופיה מסתמכים על הרדווז הזה. אז יש תשובות רדווז מפורסמות, אבל יש גם תשובות שנתפסו רק לפני כ-30 שנה, נכון, כתב של המדי של אתיופיה. יש לומר שאי אפשר שלא היו בארץ יהודה ובנימין מכל השבטים מתי מספר. שהרי בירושלים היו אנשי מעמד מכל שבטי ישראל. קשה לו הבעיה, כפי ששוב דיברנו. אין לנו נבואה. יחזקאל למשל, כשהוא מדבר על חלוקת ארץ ישראל המחודשת ל-12 שבטים. אין לנו נבואה. כל מה שאנחנו מדברים על 12 השבטים ועל המשקל הרוחני שלהם וכולי וכולי, לאן זה נעלם אם באמת 10 השבטים לא יחזרו? על כורחנו שהם כן יחזרו, אולי לא במסות, אולי לא בכמויות גדולות, אבל נציגיות שלהם, זה בדיוק, אז אומר מאיפה הם יהיו? אז אומר פשוט, בזמן שהגלו הבבלים את ירושלים, אז ירושלים לא הייתה נטו על טהרת יהודה ובנימין. קודם כל היה צריך להיות מעמדות. זה הרי התחדש והתחזק בימי חזקיהו ויושיהו. ובזמן ההוא ישו לבבות על בנים וכל אחד יכיר משפחתו ושבטו, ומאותם המעטים יחזור ויבנה ויפרוץ כל שבט ושבט כמעשה את השבט בנימין. הרי בסוף ספר שופטים שהתעורר חשש שיקח את שבט מישראל, אז מצאו כל מיני פטנטים. גם כאן יהיה גרעין של בני שבט שהם אחר כך יתענפו, וממילא העניין הזה יחזור למקומו. ויפרוץ כל שבט ושבט עד שיעלה לחשבון גדול כאשר היה במצרים, וכתיב כי מי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אז מה יהיה הנפלאות? הנפלאות, כלומר פשט נוסף, הנפלאות יהיו איך ישראל יתרבו במספר כמותי כדי שיהיו נציגים של כל השבטים. ראינו את בעלי ההלכה איך הם דנו ורותחים את הסיפורים הללו על עשרת השבטים, על ההלכות על כל פנים שבאו מאלדד הדני. אבל הגר"א, שהוא נציג מובהק של בעלי ההלכה, קיבל את ההנחה הזאת וכך הוא למד פשט גם בתפילה. תקע בשופר גדול לחירותינו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד בארבע כנפות. אז יש פה 3 דרגות. מפני ש3 גלויות גלו ישראל, אחת אחרי הרי הרושר, ואחד מעבר לרם סמבטיון, ואחד נדחו בארבע כנפות הארץ. 10 השבטים גלו אחרי הרי החושר ומעבר לנהר,
ומפני, עכשיו הגר"א מוסיף, ומפני שגלו כמה מאות שנים קודם לכן, ראינו הרי שהגלות של שבטי עבר הירדן הייתה הקדומה ביותר, לכן יש להם חירות מכמה מאות שנים. הגר"א כאילו מסביר את הצדק האלוקי, מדוע אותם האגדות מדברות על עצמאות של שבטי ישראל באותם מקומות סמויים. ויש להם מלכים, רק הם בארץ לא להם. לכן כשיבוא משיח צדקנו, יבואו תחילה עשרת השבטים, ואחר כך יבואו גילים יעלו. כמו שנאמר, ובאו העובדים בארץ אשור. אז הגר"א יסתמך על המדרשים הללו, תחילה הם עשרת השבטים, ואחר כך הנידחים בארץ מצרים, הוא פירש כמו שפירש רב שי המטרני, שהרי פליטת בית יהודה ובנימין גלתה למצרים. וכן אמר ירמיהו, בימים ההם ילכו בית יהודה לבית ישראל ויבואו ירדם מארץ צפון פירוש. בתחילה יבואו בית ישראל למעשרת השבטים, ואחריהם יבואו בית יהודה ויתקבצו ירדם לארץ צפון ושם יבואו לארץ ישראל. וכן אמר מיכה, ששם כתוב, אספה הצולעה והנידחה הקבצה באשר הריאותי, בא עוד פעם מושג של הנידחה. אז כך הוא פירש, אמר נגד שלוש גלויות אלו, אותם שגלו לארי חושך, קראם הצולעה. למה הם צולים? שהם צולים על ירך אחת, שיש להם רק תורה אחת שבכתב ולא זכו תורה שבעל פה, כידוע מספר אלדד הדני, ומובא במורדכי ריש מסרת חולין. אז אנחנו רואים שהגר"א, גם אם הוא כמובן הסכים עם כל הפוסקים ולא קיבל את החומרה של אלדד הדני, אבל הוא לא זלזל בזה לחלוטין, אלא הוא אמר, יש לנו פה יהדות, זה בערך גם היחס לאתיופים אחרי כל הפלפולים, יש כנראה גרעין של מסורת יהודית, אבל מסורת יהודית משובשת, מפני שאם הם גלו שם באמצע בית ראשון, תורה שבעל פה לא הייתה מנוסחת והם צולעים, כי מי שהולך בשתי רגליים יש לו רגל אחת תורה שבכתב ורגל הוא מבוסס ורגל שנייה תורה שבעל פה, ומכיוון שהם יש להם רק מסורת אחת ואנחנו רואים שיש להם מיני השתמות של יהושע וכל מיני דברים כגון אלה, אז הם צולעים. ושבט יהודה ובנימין קראם נידחה לארבע כנפות הארץ, ואותם שאחרי נהר סמבטיון אמר עליהם אשר הראותי כידו בתשובת הרדב"ז בספר ערך לחם, שאברהם בן הרמב״ם גייר מהם כמה אלפים. אנחנו רואים שאברהם בן הרמב״ם הוא גם כפה איזה פונקציה בעניין. לכן אמר, תקה בשופר גדול לחירותנו על אותם שגלו אחורי הרי חושר שיצאו לחירות, וסע נס לקבץ גלויותנו על אותם שמעבר לנהר יש מהם כמה מדינות שמה, כידוע בקצה הודו מזרחית מעבר לנהר גנגס, וזה אנחנו מכירים, אולי בני ישראל, אולי קוצ'ינים, לא יודע. בארץ, שוב, יש פה איזה, או שזה סמבטיון, או שזה, שוב איזה שמות ידועים. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ולשם את יהודה בנימין, נדחים בכל הארץ, ונדחי השמיים עד קצהו, ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. נדחי, למה לא מקבץ עובדי עמו ישראל? לא יזכיר אלא נדחים, לפני שהם יתקבצו באחרונה כאמור, ואז יהיו כבר הצולעות, ואשר הריות נגלים יחד, נגלים בירדם יבואו בארץ צפון. אז הגר"א סרטט פה, לפי המסורת הנבואית ולפי הניסוח בתפילה, את השלבים בגאולה. אחד מתלמידי הגר"א כתב פירוש לסידור שיצא רק לאחרונה, בשם שער הרחמים. ונראה לפי פשוטו, שבקשת גאולה זו של תקע בשופר, ניתקנה על גלות עשרת השבטים. לפי המשנה בסנהדרין, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר ויש לכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דבר רבי עקיבא. אבל עזר אומר כיום הזה, הם היום אפילו מאיר אף עשרת השבטים שאפלה להם, ככה עתידה להעיר להם. וכן שם בברייתא, למד רבי מפסוק זה שנאמר ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובעובדים בארץ אשור, וזהו מה שאמרו כאן, וזה הלשון ממש. תקע בשופר גדול, אז הוא טוען שזה לקוח מישעיהו, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ואז מי יבואו העובדים בארץ אשור? ושא נס לקבץ גלויותינו מרחוק, הם הנידחים בארץ מצרים ובשאר הארצות. אלא שהגר"א דקדק עוד יותר, כי החתימה היא ברוך את השם מקבץ נדחי עמו ישראל. ולמה לא נדחי ועובדי עמו ישראל? אז הוא אומר, בזמן שיבוא השלב האחרון של הגאולה, אז העובדים כבר יימצאו, ואנחנו צריכים ברכה רק על הנידחים. המלבין וזה המלבים בפרשת בחוקותיי. היסוד של העבדון של העובדים כתוב כבר בתורה.